אנחנו עצרנו ברבי עקיבא, נכון? אז בוא נגיד כמה דברים קצרים על רבי עקיבא ונתקדם לתוך, אני מקווה היום להגיע לסוף תקופת התנאים. בסדר, הזכרתי בסוף השיעור הקודם שרבי עקיבא הוא ביבנה, מצד אחד הוא הצעיר של חכמי יבנה, זה מאוד ברור שהוא לא שייך לגוורדי הזקנה ולא הזקנים של יבנה, אלה שיושבים במזרח עם הרבנים שזוכרים את בית המקדש, שזוכרים את ירושלים, שיודעים מה היה. זה רבי אליעזר, זה רבי טרפון, אולי גם רבי יהושע. כן, ודמותו של רבי עקיבא הוא תמיד, תמיד, תמיד בדיונים, תמיד אחרון. תיקחו למשל, מניח זה מקור שמוכר, התוספתא ביומא על המקור לפיקוח נפש מניין שהוא דוחה שבת. אז הם הולכים בדרך, תמיד שהם הולכים בדרך הולכים רבי אליעזר, רבי יהושע מטרפון, ורבי עקיבא הוא הולך בצד. זה מאוד בולט כשמתרגלים ככה להסתכל במקורות. הוא גם מתואר בתור אדם שלא גדל בחוגי החכמים, שנכנס מאוחר.
הוא
הרועה צאן, כן, לפי המסופר בגמרא, נכון? מצד שני, כשמסתכלים כאילו בדמות שלו, הוא מערער את תמות הסיפים של המקום. הוא מייצג, דיברנו על זה בשבוע שעבר ממש בסוף הדברים, הוא מייצג באופן מובהק לא רק ידע, לא רק מסורות עתיקות, אלא הוא מייצג את כוח החיות של ההבנה, של היכולת של האדם להבין את היסודות של התורה, ומכוח ההבנה שלו הוא יודע לעשות שני פעולות. פעולה אחת שגורמת להשתאות על ידי רבי טרפון, זה היכולת שלו להסביר לבעלי המסורת את מה שהם ראו. והדבר השני שהוא מצליח לעשות הוא למצוא מענה להלכות חדשות. הוא בונה בעצם את החשיבה ההלכתית, שזה קשור מאוד ביותו של רבי עקיבא בעל מדרש, שזה האמת באופן מאוד מהותי הסרטוט הזה שלו הוא לא בדיוק, אני חושב, עולה בקנה אחד עם אופן שבו הרבה רגילים לבין עולם המדרש. אנחנו בעזרת השם החל משבוע הבא ניכנס יותר לעולם המדרש, אבל נתחיל בזה קצת עכשיו. עולם המדרש, אני חושב שהרבה אנשים מבינים אותו כמעין איזשהו עולם שמבטא בתוכו איזה עולם טכני של הצמדות של הלכות בתורה שבעל פה לפסוקים, וזה נעשה כביכול איזשהו מימד שהוא לא מהותי מבחינת התוכן הפנימי של הדברים. זה במיוחד קשור בדרכי המדרש כפי שרגילים לראות אותם סביב דמותו של רבי עקיבא. כשאנחנו מסתכלים קצת זה רק בבת ראשוני, נדבר על זה יותר זה אחרי שבפעם הבאה, קצת על המעבר של עולם המדרש עובר. אני הייתי אומר בצורה גסה שעד ימיו של רבי עקיבא דורשים את המילים של התורה או את המשפטים של התורה, ורבי עקיבא מתואר בחז"ל כאדם שדורש קוצו של יוד, דורש את הכתרים של האותיות, כן, מה עומק ומה משמעות ההבדל ביניהם. עולם המדרש הקדום, דבר בעזרת השם על הלל, הדוגמה כבר של הלל שראינו היא כזה, הוא לא עולם טכני שאומר מילה מופיעה פה, מילה מופיעה שם, טוב, אז אני יוצר איזה קישור, שהרבה פעמים אנחנו עומדים משתאים, אז מה? אלא עולם המדרש הקדום הוא עולם הרבה יותר מצומצם בהיקפים שלו, והוא עולם שמקשיב לתוכן הפנימי של הדברים, ועושה קשים לוגיים. הוא בעיקר עובד בתחום ההיגיון, הוא מנסה להבין את הרעיון של התחום ההלכתי, בעוד שבדמותו של רבי עקיבא, שאני עובר למעבר הזה של לקשור כתרים, שאדם הוא טוען שבקוצו של יוד מופיע איזה הלכה, קשה מאוד במבט ראשון לראות את זה כיוצא מתוך איזושהי הבנה פנימית של הדברים, אלא יותר זה נראה כמו איזה ביטוי שפעם שמעתי בשם פרופסור זוסמן, מי שיראה את המאמרים שלו, אז נוסח הפנים זה שלוש שורות, וכל המאמר זה המון הערות שוליים. הערות שוליים הגדולות שאין להם מקום למטה, אז הוא שם אותם בסוף, כמו בהגאות באמוניות שדחפו בסוף את כל התשובות. קוראים את זה? ובאם מתבטא שהמאמרים שלו, נוסח הפנים, זה פשוט מאוד, זה כמו קולבים כאלה שהוא יכול לקלוט עליהם את הערות שלו. במקום שמכיר את הערות שלו, כל הערה היא מאמר שלם בפני עצמו. ממש, כאילו, שם הערות שכל אחד זה תורה שלמה. הרבה פעמים חשים ככה, עולם המדרש, זה מעין עולם יותר טכני, יש לו איזה נגיעה ישירה גם לשאלה אחרת מרכזית על מדרש, בעזרת השם גם לדון בה, עד כמה המדרש הוא יוצר ומקיים. ככל שהמדרש הוא מתואר יותר כיוצר, אנחנו מצפים ממנו להיות יותר בעל מהות פנימית. לעומת זאת, היכולת לקבל מדרש שהוא נראה טכני, שהוא פשוט תולה רעיונות על כל מיני קוצים, שזה כמו ווים כאלה, כמו כל ווים שאתה תולה עם רעיון, הוא נראה יותר מסתבר אם מדובר בסוג של מדרש מקיים. כלומר, שאני כבר יודע מראש את המסקנה, ואני פשוט מנסה להראות איך אני קושר בין הדברים. ואם דמותו של רבי עקיבא בא יחד עם זה שהוא קושר כתרים לאותיות, לכאורה היינו מדברים על מדרש יותר טכני באופיו. דווקא המקורות האלה, לפחות מה שקראנו בשבוע שעבר, ההידיינויות שלו עם רבי טרפון, שלא יכול לסבול אותו באיזשהו שלב בדיון, שרבי עקיבא מוציא אותו מדעתו, דווקא רבי עקיבא מתגלה שם במלוא תפארתו כבעל הבנה מאוד עמוקה. כלומר, דובר שם על מדרשים שהם מדרשים מובהקים שמייצגים הבנה של תחומי ההלכה, של רעיונות היסוד של ההלכה. וצריך יותר לחשוב על מה באמת התמונה שאנחנו רוצים לסרטט סביב עולם המדרש בזמנו של רבי עקיבא. בכל מקרה, רבי עקיבא מזוהה באופן עמוק עם עולם המדרש, ושעובר פיתוח מאוד מאוד רציני בזמנו. העולם המדרש מצליח בניגוד לעולם המסורות להביא את ההלכה למחוזות חדשים. נצא להם בתור לאוכל, דבר על זה עם כמה חבר'ה, התור היה ארוך, אז השיחה לא הייתה קצרה. כאילו, אפשר ללכת לקרוא את סוגיית חרד"ל, כמשל הדבר הזה, שלכאורה משנת בבא בתרא ידע להגיד בדיוק מה העקרונות של הפרק, בפשטות, נכון? משנת אילן ובור, חכמים אומרים שהעיקרון הוא מקדם. רבי יוסי אומר שזה לא העיקרון. ואז אתה מטייל דרך הסוגיות ואתה מתחיל לגלות, זה ויכוח שנמשך איזה 1,000 שנה. אתה מתחיל, ממשיך לגלות שעד המאה ה-13 עוד התווכחו מה בדיוק העקרונות של הפרק הזה. כי רבה באיזשהו שלב יגיד שהקדימות פחות מעניינת אותי, אומר את זה בבור. אורחי הגמרא ייקחו את זה למקום שבו הם טוענים שרבה בכל הפרק ניתר לתיכון הקדימות. הרי זה תמשיכו להתווכח עד המאה ה-13 בערך. האם באמת מה עקרון הפרק? יש כאלה שיסכמו את סוגיית חרדל שעקרון הפרק הוא אכן לא קדימות. ואיך לרשי ותוספות בדעה הראשונה, דעת הרי, שעל המזיק להרחיק את עצמו, אפילו אם הוא לוקח והוא היה ראשון, עדיין הוא ירחיק את עצמו. עקרון הקדימות נעלם. כנגד ראשונים אחרים שאומרים שהגמרא נסוגה בה, והגמרא חזרה למחשבה הראשונית, שכן עקרון הגורסים אלה, ומפרשים את זה שעקרון הקדימות הוא אכן עקרון שנשאר. עכשיו איך לקרוא את עולם המסורת? עולם המסורת זה רעיונות קדומים שמעבירים אותו מדור לדור, או אני מציע, זה בית מדרש של הרבה חכמים, שבמשך הייתי אומר דורות, זה יכול להיות גם 1,000 שנה אולי, כמו בדוגמה הזאת, מצויים במסע ומתן. זה נכון שהדור הקדום לא יכול להקשיב לדור המאוחר, בוא נגיד את זה בצורה הבאה, רק לגמור את התיאור של הדברים, נשמח לשמוע שאלות. כלומר, הדור הקדום לא יכול כאילו לענות או להיות שותף למסע ומתן, כביכול המסע ומתן עובד כדור הקדום נתן קריאת כיוון, נקרא לזה. כלומר, בדוגמה שלנו גם אין פסוקים, אז בכלל קל להגיד את זה. נתנו איזה קריאת כיוון לעולם הרחקות. הקריאת כיוון הזאת בדורות המוראים יש להם מסע ומתן עם זה. כלומר, הם לא רק מקבלים ומעבירים, אלא הם בעצמם מוסרים מסורת שיש להם דין ודברים עם הדברים, הם בוחנים אותם, הם מעלים איזה רעיון, כשהם מעלים רעיון הם חייבים כמו להחזיר אותו לדור הקדום, שהוא לא נמצא כדי להגיד מה יש לו להגיד על זה. מה הוא היה אומר? יכול להיות שהוא לא היה מסכים, אבל כלומר שהדור המאוחר בעצם עשו, חוזר למקורות הקדומים ומציע להם, לאור המפגש עם הרעיון החדש, איזה קריאה, שלפעמים יש שלבי ביניים, שבהם יכול להתברר סוף של דבר שהרעיון של הדור המאוחר התקבל, כבר המסע ומתן הלך לאיזה מקום, ולפעמים יכול לקרות, תקחו את הדוגמה פה, מי שגורס אלה מערבינה, שיכולים לבוא ולהגיד, לא, זה גיששנו באיזה כיוון, וגילינו שבסוף של דבר הכי טוב לחזור לקרון הקדימות. כלומר, זה סוג, הייתי אומר, לתאר את המעבר בין החוליות, לא רק התורה הקדומה שעוברת, אלא שמתנהל מסע ומתן שהוא כאמור בעד כללים יוצא דופן. שבמובן הזה כאילו נכנסים עוד פעם לדמות הזה של רבי עקיבא, רבי טרפון חשב שהכל סגור, הוא הכל כאילו ברור, ופה כאילו פתאום מתגלה חכם שיש לו את העוצמה, שהייתי אומר, עולם המדרש של רבי עקיבא מסמל כנראה באופן מובהק שאת המורבות האנושית בתורה שבעל פה, את זה שלא רק מוסרים מה שאמרו הדורות הקודמים, אלא שנכנסים עמוק לתוך השורש של הדברים ויכולים לפתוח גם קריאות חדשות של מה שכבר חשבו שיודעים, כולל לחשוב על דברים חדשים. במובן הזה כאילו חשים את הדינמיות העצומה שבאה דרך העולם המדרש הזה. כן, מה רצית, יתר?
מצד שני, כאילו יש פה איזה דיסוננס בכל אופן, כי הגמרא שלה זה מהלך בגדר הנורמה, יש מהלך של הגמרא, כאילו מהלך לוגי שהגמרא מנסה לבנות.
ברור.
ובשנייה שיש לך, שזה מתנגש עם איזושהי התנאיה וקריאה מחודשת, זה הרבה פעמים, והסוגיה הספציפית פה היא לא, זה לא בא, זה המהלך הלוגי הזה נראה פשוט מקבל איזשהו מתעקם.
מה מתעקם? המהלך הלוגי מתעקם או הקריאה הטקסטואלית פרשנית?
אני מאמין שהקריאה הטקסטואלית פרשנית יש לה איזה מרחב, לשניהם יש מרחב. הלוגיקה הפשוטה של הגמרא היא לוגיקה אחת, כמו שהיא מדהימה ובאמת עומד עולם רוחני מאחוריה. ויש את הלוגיקה שמנסים להביא שלה, שגם עליה עומד עולם רוחני מאוד עשיר. ואני לא תמיד מתאגד, ואני חושב שפה יש פה איזו קפיצה שזה לא ממש אותו דבר. וזה כאילו, זה מסנן, זה לא שיש את שני מתחים
שלה. מסוים, כן. אבל זה הדרכה של המסורת, כלומר היא מאוד מפותלת בגלל זה. חומר, זה דבר ראשון ברבי...
לא, זה שאלה...
מה השאלה? תמשיך, כן.
שאלה לה, מה היה המקור של... כאילו... אם אנחנו עובדים לפי חוקים לוגיים מסוימים, כלומר, נשתמש בעיקרון הקדימות במקום הזה. כלומר, אם חוקי לוגיקה המוקדמים של הגמרא עובדים בצורה מסוימת, אז אני מצפה שגם איך קוראים לזה? שהאחרונים שקוראים את הגמרא, את הגמרא של זה, ישתמשו באותה לוגיקה.
למה זה מחייב?
כי אתה מדבר על אותו
נושא. אני אוהב לדמות את זה למעין מטולטלת, מעין מטולטלת כזאת, שהיא נעה מכיוון לכיוון עד שהיא מוצאת את נקודת האמצע, נקרא לזה. הרבה פעמים סוגיות הן חותרות, וזה מהלך שלא מתרחש בין חכמים באותו דור ובין דורות שונים, שחותרים לחפש איזושהי נוסחה מאזנת שתדע לקחת בחשבון, הייתי אומר, מכלול רב של גורמים ושיקולים, כשבו של דבר נגיע לנוסחה המאזנת, שהיא הנוסחה הטובה ביותר, גם יכול להיות, בהחלט צריך לשקול, שנוסחה שטובה לדור מסוים, הוא גם לא טוב לדור אחר, כלומר, לפעמים זה לא נעשה רק מכוח שקשה להגיד מה הנוסחה הנכונה, אלא שנוסחה שהתאימה במציאות אחת, במציאות אחרת צריכים למצוא נוסחה אחרת, וגם פה, היות מדובר במערכת מסורתית, אז מנסים ליצור רציפות לפחות למריקאין, ובין החוליות השונות.
אז הרציפות הזאת במקום שהוא לא בדווקא, זה נשמע לי, יש עניין של חידוש בדברים במקומות שלא כתובים.
מה שאני מנסה להגיד לך, שלא פחות גם במקומות שכתובים, המתח הזה מתקיים. כלומר, כשאני מדבר נגיד על כניסה של ההלכה לעולם המודרני, מפגש עם אנשים שחיים בתפיסת עולם מסוימת, בתנועה נפשית מסוימת, בתרבות מסוימת, זה לא רק יש מצבים חדשים שלא נדונו קודם, אז איך אני יודע מה התורה אומרת עליהם? נגיד, אין מיקרוגל לפני המאה ה-20, אז זה לא רק זה, זה גם הדברים שכבר נאמרו קודם, אתה חוזר ומסתכל עליהם. כן, כלומר, זה גם חלק מהשיח הזה. יש פה שיח מתמשך של לקבל מדורות הקודמים, אבל להיות שותפים לשיח, כלומר, זה לא רק שירות מודיעין.
אבל לא, יש פה נושא כאילו שמנסים לכפות, זה אחד מנסים לכפות על הנושא השני, שזה לא ממש אותו נושא כאילו, במקרה של הסוגיה שלנו.
לא הבנתי, מה, במקרה של חרדל?
כן, שכאילו...
למה אתה חש ככה? בסופו של דבר, מה שהגמרא חותרת בסביבת חרדה עלול לסגור את העקרונות של פרק לא יח פה.
אבל הקריאה הראשונית של פרק לא יח פה היא קריאה שונה לגמרי מכיוון.
נכון, כי זה מסורת, נכון.
אבל זה היא... והגמרא כן הייתה מעט לעבוד בכלים לוגיים מסוימים.
בסדר, בוא, אנחנו קצת גולשים מהמסגרת פה, בוא, אנחנו נמשיך את זה נראה לי. תמוד ידי תמיד בתור באוכל, יהיה לנו הרבה זמן. בסדר, רגע, הדבר השני שהוזכר בפעם הקודמת, הדמותו של רבי עקיבא, שהוא מתחיל ביבנה, זה התחושה שצריך להתחיל לשמר את התורה שבעל פה. לא רק למסור אותה, אלא להתחיל לערוך אותה, לארגן אותה, למסור אותה. אני הזכרתי פעם קודמת את התוספת בעדויות, שכשנכנסו חכמים בקרם ביבנה, אמרו, תדע שעה שיהיה אדם מבקש דבר מדברי תורה ואינו מוצא, מדברי ספרים ואינו מוצא, ולכן הם אמרו, בוא נתחיל לערוך ולארגן. בעצם הסיפור שמתחיל ביבנה, והוא ימשיך עד ימיו של רבי, זה הניסיונות להתחיל לערוך את התורה שבעל פה, ממסורות שעוברות מחכם לתלמידיו, שאנחנו לא יודעים אלה מבנים או צורות ארגון, להתחיל לארגן אותם בחטיבות, לארגן נושאים, ולהתחיל להעביר בצורה מסודרת, קנונית, את התורה שבעל פה. אי אפשר לדבר על יבנה או על רבי עקיבא, בעיקר, וגם להתאחד קצת למה שקורה מסביב, שזה גם הכוח המשיחי, הכוח הלאומי, ובעיקר מרד בר כוכבא, כי הוא ביסודו של דבר יוריד את המסך על יבנה, ויעביר את התורה שבעל פה למקום חדש, ושם תהיה אווירה קצת אחרת. כן, היות וזה לא שיעור בהיסטוריה של תולדות תקופת המשנה, אז אני לא אכנס לעובי הקורה, אני רק אגיד שתורה שבעל פה בתקופת יבנה נמצאת באזור יהודה, בסך הכל. כן, יבנה הוא אזור שפלת יהודה, קרוב לאשדוד, מי שמכיר את המקום. כל אזור יהודה מלא ביישוב יהודי באותה תקופה. חורבן הבית השני לא ממית חורבן על קיום היישוב היהודי ביהודה. הוא כן מעביר את מרכז הרוח מירושלים לאיזה עירה נידחת, היום זה קיבוץ, כן? וזו עירה ממש נידחת, אבל ביסודו של דבר נמצאים בסיסית באותו מקום. המרד עצמו, האמת, היסטורית לא יודעים עליו יותר מדי. איך התבטא פרופסור שלי כשלמדתי בתקופת משנה ותלמוד? תורף תורף יוסף. זה מה שהוא אמר על מרד בר כוכבא, כי איזה יוסף תורף? יוסף במתתיהו, כן? תורף תורף יוסף, מה כבר יודעים? ובבבלי זה אין כלום. בבבלי ממש אין כלום. יש לנו קצת מאוד בירושלמי בתענית, המקורות החיצוניים לא מספרים יותר מדי, כלומר יודעים שזה מרד בהיקפים שמרידים, מרד קשה מאוד לדיכוי, אבל לא ממש תופסים, לא ממש מספרים מה קרה. יש לנו האמת ממצא ארכיאולוגי מאוד מרגש ומרשים בתחום הזה, שהאחד זה הגרות שבה כוכבה, ממש ממצאים מלוחמיו, מי שמתעניין וזה מתרגש מדברים כאלה, ספר שלי שיגאל ידין, בר כוכבא, אפשר ללכת לך לספר, לראות את הממצאים, לא, באמת מדהימים, כן. ויש גם היום את הממצאים שהולכים ומתרבים, של כל מערכות המסתור, שהן מרושתות על פני כל אזור של שפלת יהודה, מי שפעם יצא לו גם מטייל שם באזור, באיזה טיול ג'יפים, יוכל לראות היתר, מלא חירבות, בלי סוף, שהם רובם מהתקופה הזאת, מאוד מומלץ לעשות שם טיול. אני רוצה על המרד רק להגיד שני דברים קצרים, עוד פעם, אם תרצו לפתוח, בבקשה. ואחד זה שאנחנו, יש לנו נטייה לשפוט דברים לפי הסוף שלהם. אם הצליח, לא הצליח. אכן, מרד החשמונאים זה ממש דבר נפלא, כמה טובים החשמונאים. מרד בר כוכבא היה איזה סיכלות, והמרד הגדול גם. ויש מקום, כי אנחנו אומרים, מה הם חשבו, כן, מה שאפשר למרות באימפריה הרומית. אבל צריך לקחת בחשבון, כששופטים דברים, לא רק לחשוב מה אנחנו יודעים בחיי הסוף, אלא לנסות כאילו להבין מה הרציונל. ואני רק אגיד על המרד הזה כמה דברים. קודם כל, המבנה שלו הוא פחות או יותר שימר לוחות זמנים של, הייתי אומר, של שיבת ציון אחרי חורבן בית ראשון. הוא מתרחש כ-65 שנה אחרי חורבן הבית. כלומר, יש איזה היגיון שמישהו יחשוב על כ-70 שנה של חורבן. הוא מכיר את התבנית הזאת. הוא גם יודע שנבנה עוד פעם. כלומר, אם נחזור לדיון שהיה פה בשבוע שעבר קצת איתך, בשיחה קצת שדיברתי ביום רביעי, הרעיון הזה שבית נחרב 2,000 שנה אין אותו, ואחרי זה אתה עומד ושואל, רגע, מה זה אומר לי? כמה אני מתגעגע אליו? מה הוא יהיה? הם חיים, הם זוכרים אותו. כלומר, ביבנה עוד זוכרים אותו, כן? הם גם זוכרים שכשנחרב, בונים עוד פעם. שנית, כן.
בצער הערה האחרון, הייתי במרכז תרבות עמים במאמר, והייתה שם הצגה של מישהו בערב ראש השנה של השנה ה-70, ש... של והאווירה היא של זה אמור שהיינו זה חזר אחרי 70 שנה, זה אמור לחזור גם השנה.
כן. שנית, וזה דבר שני שצריך לקחת לו בחשבון, שהמרד היה, הוא תוכנן היטב, כלומר, כשרואים את המערכות מסתור וזה, הם הכינו אותו כמו שצריך, זה לא פתאום קמים בבוקר כמה עיקרים, מרד החשמוני היה כמה עיקרים, שתדעו, אם כבר יש מרד שאף אחד לא תכנן אותו, הוא פשוט התפרץ, והייתה שם גם כנראה גאונות אסטרטגית, ועוד דברים, אבל בסופו של דבר, המרד החשמוני היה נועד לכישלון גם כן, לולי כמה קונסטלציות פוליטיות וכל מיני גורמים פנימיים באימפריה הסלבקית של הבריחו מצביעים בדיוק בזמן שעמדו לאחרי את הקרב וכל הדברים כאלה, זה מרד שתוכנה יותר. שלישית, צריך לקחת בחשבון תמיד כשאנחנו עוסקים במרידות שהן לא תמיד נובעות מתכנון או מאסטרטגיה כאמור, אלא מנקודות רתיחה שאחת מהן קוראים להן גזרות. כלומר, השאלה היא גם כמה נסבל השלטון, כמה חשים שאפשר לחיות תחתיו. וכאן צריך ככה בחשבון את כל נושא אדריאנוס כשליט ומה שמתרחש שם. מה שאולי נכון לזו הנקודה השנייה, לקחת יותר מהסיפור הזה הוא, שיחד עם כל זה שאני מנסים ככה למכור לכם, חכמי תורה שבעל פה הם חכמים, כן? כלומר, הם מעורבים בסיפור וחלק ממנו, צריך ככה בחשבון שמרד בר כוכבה הוא חזרה גם ברורה שחכמים בענייני הנהגה יכולים גם לטעות, או לא יודע אם זה הטעות, אבל במילים אחרות אנחנו באמת חיים בעידן שאין נבואה, צריך להפנים את זה עד הסוף. מה שעולה מזה שרבי עקיבא הכריז על בר כוכבה כעל משיח וראה בו פוטנציאל וזה לא התממש, זה באמת אומר, זה משהו קיומי גם היום, שחיים בעידן ללא נבואה, יש הרבה חוכמה, חכמי תורה שבעל פה מגלים בעולם את האור האלוקי, וההתגלות ממשיכה דרכם, אבל באמת אין נבואה, אין שום ביטחון על שום דבר שקורה, איך לפרש אותו, מה המשמעות שלו, מה תפקיד האנשים שנמצאים, וגם חכם כרבי עקיבא יכול להכריז דבר אחד, בסופו של דבר ההשגחה האלוקית לא הולכת למקום שהוא הכריז עליו, זה חיים בעידן של הספק של ההנהגה האלוקית, ואת הדברים האלה הם נאמרים הגדול חכמי תורה שבעל פה ממש כפשוטו, שזה רבי עקיבא, וזה צריך להתבונן בכלל בענייני ההנהגה ולדעת שצריך אימון בחכמים, אבל לדעת גם את הגבול ואת המגבלות, ובטח אף פעם לא לאבד את ראיית עולם המפוכחת של מי ששואל אותם. נחזור לתקופת השואה, מכירים קצת הפרשיות שם של ההנהגות, ההוראות שמנהיגים נתנו לתורניים, לחסידים, כולל הניסיונות לשכתב מחדש, כאילו לספר מחדש את ההיסטוריה. זה סיפור מאוד מסובך סביב חסידות בלז, שתדעו. שאדמור מבלז ברח מהונגריה ו... סליחה?
זה שהוא הביא את השיחה שלו לפני שם?
כן, אך טוב החסד ירדפו נקרא למי חיי. שאני אומר רק את הדעתי, לי אין בעיה עם זה שאדמור מבלז הצליח למלא את עצמו, ואין לי גם בעיה עם זה שהוא ניסה להרגיע את האנשים. זה התפקיד של רבנים, רק שתדעו. כאילו, באמת, לפעמים זה מעצבן אותי כרב, אני אומר לכם את האמת. כאילו, הרבנים בטבעם אוהבים להרגיע, להגיד שיהיה בסדר, באמת של רב, זה נכון? בדרך כלל זה ככה. אני זוכר פעם שהייתי בתיכון, אני חושב, אבא שלי מקבל באמצע חתרי איזה טלפון, וזה כאילו אולי ברור תוך כדי השיחה שזה אישה שחלמה איזה חלום רע עם איזה מצב רוח נורא, והתקשרה לרב ושיגיד לה שהכל בסדר, והוא היה עסוק ולהגיד לה יהיה בסדר, תשכחי את החלום, יהיה בסדר, איזה הטבת חלום כזאת בטלפון. ואמא שלי שיש את מקצוע בטיפול, היא עובדת סוציאלית, אז היא ככה מתעצבנת ככה לידו ואומרת, אתה אומר את כל הדברים הלא נכונים, לא צריך לשכוח את החלום, מה צריך לעשות? לאבד אותו, להבין מה הוא אומר, מה העולם התת-הכרתי של האישה הזאת, רק אז להביא לה ריפוי. ובאיזשהו מקום זה באמת הבדל בתנועה, כלומר התפקיד של רבונים, רבונים לא יודעים לך לגביזות או להוציא, לחלץ יהודים מהונגריה, לא יודעים איך פורצים את הספר הלבן, מה האדמו"ר מבלז יודע לעשות את זה, אבל התפקיד שלו אולי, כן? הוא להפיח רוח תקווה. אני כמי שקצת מוצא מעולם הרבנות, לדעתי גם רבנים צריכים לפוקחים או ריאליים, או לא להרגיע בכל מחיר, אבל זה פחות יותר התפקיד שלהם, ולצערי הם עשו את זה גם בגוש קטיף, את התפקיד הזה, בצורה מאוד טובה, כן? שפשוט הרגיעו והרגיעו, ויהיה בסדר, ויהיה בסדר, וזה לא יקרה, והוא יכול להיות וכו'.
גם זה יותר הרגיעו בשני המקרים, גם בבן דוד החובה. זה לא שהרגיעו, זה דברים מעשיים שאמרו.
ברבי עקיבא הוא הציס, כלומר, כנראה הציס, אבל אני אומר, אבל זו נטייה של רבנים, ובסדר, מבט לאחור, אני לא יודע מה צריך להגיד למשהו אחר, אז מה צריך להגיד להם? אני אומר, היותר הקושי הוא שהם נשים היום, נכתב על זה מאמרים, שתדעו. כאילו, לטעון שזה לא קרה, כן? כאילו הוא לא אמר לה את הדברים האלה.
אבל אני פשוט לא מבין מה אתם מדברים.
מה אנחנו מדברים? אז אני אספר בקצרה, בסדר? אני אספר לך סיפור קצת לא נעים, בסדר? אבל זה פשוט דברים שקרו. השואה זה כוחות שגדולים מהחיים של אדם קטן ורגיל. מי שחי באירופה באותם שנים, הוא לחוד כמו ציפור בכלום. סביבו יש אימפריות שנלחמות אחת בשנייה ברמות של אפוקליפסה עולמית. העולם מתהפך, כן? והרבה מהמעטים שהצליחו לצאת משם או להינצל, זה פרי אחד משני, פחות או יותר בדרך כלל דברים. שלושה דברים. חלק היה להם איזה סייעתא דשמיא או איזה גם פיקחות מדהימה, שזה כלל בדרך המון 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 נקודות של צמתים שביסודו של דבר הביאו לכך שזה התגלגל בצורה מסוימת. למשל, לקרוא את הסיפור של משפחת לוי לאו, זה גם הרבה הבנה של המצב ותושייה של הדמויות ששם, וגם עוד הרבה אנשים בדרך שעזרו ושלא היה שליטה על זה בכלל. כלומר, אם יש איזה אחד שבאים לבוכנוולד והוא לוחש באוזן מכמה אתה, והוא דואג לא לתת זריקה, ואומר לאיזה בלוק ללכת, זה דברים שנפתלי לוין, כל גדולתו, לא יכול לשלוט בזה. אבל היו מעטים מאוד כאלה, וזה מה שקרה. כן, אבל גם היה שם הרבה תושייה. עכשיו, יש עוד קבוצה שניצלת, קטנה מאוד, אבא שלי אחד מהם, בזכות כל מיני צדיקים אחרים, שאנשים שעברו על ההוראות של הממשלות, אנשים שעבדו נגד המדיניות, כל מיני ראול ולנברים כאלה. אבא שלי למשל היה בצרפת בזמן שהגרמנים כבשו אותה, ויצא באמצעות ויזות שהמשפחה שלו קיבלה מסגן הקונסול האמריקאי במרסיי, שחילק על נייר מכתבים רשמי של הקונסוליה ויזות נגד ההוראות של משרד החוץ. פשוט חילק 2500 כאלה עד שהעיפו אותו משם, שעלו על זה. ויש גם כאלה, ויש גם, וזה הסיפור הפחות נעים, אלה שהיה להם קשרים עם השלטונות או הפרוטקציונרים נקרא לזה, בעלי השלטון והשרה, שאפילו קשרים והצליחו לצאת, שזה בעיקר קורה בהונגריה, כמו איזה רכבת קסנר במבט מסוים קוראים לזה, פרופסור זוסמן דרך אגב היה ברכבת קסנר לדום. למה? כי הוא נכד של הרב של בודפסט. סבא שלו היה רב זוסמן סויפר, רב הראשי בודפסט, המנחדים שלו עלו על הרכבת, וכל החשובים עלו על הרכבת, כולל הרבי מסאטמר ואחרים.
זה עדיף מה שאף אחד
לא נצא. נכון, אז אני לא בא לשפוט את האנשים, כן? כמו אני אומר, יש לך פרוטקציה, תצא, אולי לא, אבל צריך לדעת שבהונגריה זה מה שקרה, אבל הם מבין, זה עלו קשרים. אז הוא הצליח לצאת מהונגריה, אבל החסידים שלו אין להם קשרים. ולכן הם נשארו שם.
הביקורת הגדולה, במיוחד שהפסיקה שם, יש מה?
שיש דרשה
מאוד מפורסמת של
הרב מבלז'ה, אל תעלו, אל תעלו, אך טוב החסד חזר על זה, וכל מי שישאר בונגריה לא יקרה לו כלום. זה לא דרשה של הרבי בעצמו, זה דרשה של הגיס שלו, הרבי בלגורי, שאומר בשם הרבי שהוא הולך לארץ ישראל רק כי נחשפה נפשו לעלות לארץ הקודש, ולא בגלל שהוא מסוכן בונגריה. זה חודש לפני שגרמנים כובשים את בונגריה.
מה שהרב טייטלר באמת צועק
עליו שם, עכשיו, אני לא מציע פה להיכנס לשיפוט, אז מה הרב צריך לעשות? להישאר ולמות עם הקהילה שלו? אני יכול להגיד שהרב לאו בפטרקוב בחר לעשות ככה. אפשר למות עם הקהילה שלו. יש כאלה שלא. כלומר, אני קרתי בארצות הברית הרבה רבנים שהיו אירופאים חשובים, שהיו לארצות הברית, רק אחרי שנים גיליתי כמה ביקורת הייתה עליהם מהקהילות שלהם שהם בורחו. לא משנה השמות, כן? אז שאלה באמת, אני מדבר רק על השאלה אחרת, אנחנו לא מדברים על השאלה אחרת, איך מספרים את הסיפור אחר כך? כי למשל בחסידות בעז מספרים מחדש, לא הייתה דרשה כזאת, ומשנים מוציאו מחדש עם צנזורה.
תנזרו את הדרשה הזאת.
כן, כלומר, האם אנחנו רוצים לעודד אנשים לחשוב שרבנים לא טועים לעולם? זאת אומרת, דרך הדמות של רבי עקיבא אני מציף את השאלה הזאת, כי רבי עקיבא הוא ודאי גדול מהרבה מרבני דורנו, וצריך לקחת אותו כתמרור אזהרה, כמו לדעת שאין נבואה, אין נבואה, גם רבי עקיבא לא יודע וגם הרבי לא יודע. ואני מעדיף למשל כמסקנה מהסיפור הזה להגיד, וגם לאנשי גוש קטיף אני מעדיף להגיד, המסקנה היא אל תשליחו יאבכם רק על רבנים שאני אגיד לכם מה יקרה בעתיד, או לדעת שאדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו, אדם צריך להתייעץ עם אנשים חכמים, אנשים עם ישראל, אבל לדעת בסופו של דבר אין נבואה בעולם ואי אפשר להגיד מה לא יקרה ומה כן יקרה ומה וכו'.
זה נראה לי לצנזורה של הבבלי שהוא לא מופיע שם אומר את דבר כישלון.
ככה דיברו פעם, היום אני כבר לא ככה דרך מדברים. כלומר, אם הבבלי מצנזר כי הוא לא רוצה שתחשוב כרבנים טועים, והבבלי כמו החסידים של בלז, כן, אם הבבלי לא מספר את זה כי הבבלי לא ספר היסטוריה, כי הבבלי לא יודע, אני לא יודע, בסופו של דבר אני לא יודע איך מחרים בדברים האלה. אני רק אומר, בעיניי מה שחשוב, אם אנחנו עכשיו עוסקים בתורה שבעל פה, כששמים את רבי עקיבא על רקע תקופתו, מבינים שרבי עקיבא הוא גם נחשב כמופת וקדשי השם, שרבי עקיבא מקיל קילות ברבים גם כשהוא יודע שמסוכן, ורבי עקיבא הוא אחד מהרוחות החיות מאחורי מרד בר כוכבא, ושבין היתר עם כל העצמת האמונה בחכמי תורה שבעל פה ומה שהם אומרים שהוא חלק מהתורה. ואני מנסה לספר לכם את הסיפור הזה כבר כמה שבועות, בו זמנית צריך לקחת את זה גם לדעת שבענייני הנהגה מעשית, ונגיד ככה, בענייני תורה שבעל פה, כמו שחמיר הסכנת מאיסורה, כי אתה איסור, אנחנו מנסחים מהו, את המציאות אנחנו לא יכולים לנסח, אנחנו לא יכולים להחליט שמנצחים את אדריאנוס, זה צריך עוד כמה דברים. ובעצם לדעת שאם דיברנו במהלך השבועות האחרונים על המעבר מנבואה לחוכמה, לדעת שזה עד הסוף. המעבר מנבואה לחוכמה מעצים את המעורבות של בני האדם במסירת התורה שבעל פה, עד ההכרזה הדרמטית לא בשמיים היא על כל המשתמע מצד אחד, ומהצד השני חוסר הנבואה אומר שבענייני הנהגה, בעניינים שהיו מתוקף סמכותם כלולים בתפקיד הנביאים לדבר על העתידות, אין לחכמי תורה שבעל פה שם את היכולות האלה, אין להם את זה. כלומר, דור יבנה זועק שאנחנו חכמים, אבל אנחנו לא נביאים, עד הסוף. בשני הכיוונים, הם מעצים את החכמים, והוא גם קובע עליהם גבול, הגבול הוא בתוך התורה. זה לא אומר שאין טעם להתייעץ עם רבנים, לשאול מה דעתם, אבל לדעת שיש לזה גבול. ורבי עקיבא אומר איזה תמרור לדורות הבאים.
במשפט של רבי עקיבא משתמשים שהוא הולך שם, בא שבחים בחורבות שם, ואז הוא אומר, מקום שייחוז זה שואלים שם לחוזקינים, עד היום זה משמש כאיזה נבואה כאילו.
בוודאי, זה לא סותר את מה שאני אומר.
לא, אני אומר, גם הם משתמשים במילה נבואה כאילו בתור תקווה טובה לדרוש.
בואי נעשה ביחד לנסות לחשוב, האם באמת זה נבואה, כמו שתסתכל רבי עקיבא שם, פשוט לקח נבואה של נביאים. כלומר, לא שרבי עקיבא מתנבא. למה רבי עקיבא אומר? הוא בוחר, ופה נכנסים לנקודה שקשורה קצת בדברים שהרב ראים דיבר קודם בית מדרש, שאני דווקא אני אסביר לכם גם אם אני לא כך אוהב את זה, ויש לי גם ראיה חזקה נגד מה שהרב ראים אמר, בסדר? לא סתם שאני אוהב, ואני אסביר לכם את הכל, בסדר? כן, ואני אסביר הכל, בסדר? אני אסביר הכל, בסדר? לאט לאט, בסדר? אני אתחיל קודם כל בסיפור הזה. רבי עקיבא כאן בעיניי הוא לא מתפקד כנביא, הוא לא אומר להם, היה חורבן, יהיה גאולה, אני מתנבא על גאולה. בכלל לא. הוא חוזר לנבואה של זכריה, ומה הוא אומר? אני ברגע שקשה, מה אני מבין?
שיהיה טוב גם.
שיהיה טוב. כי אני אומר שנבואות הנביאים יתגשמו. כמו שיש לרבי עקיבא כאן, הוא לא שהוא מתנבא, אלא הוא מלמד אותנו נקודת מבט על המציאות שבה אתה נמצא, לא לראות אותה רק מתוך ההווה שלה, אלא לראות אותה גם בהקשר של הפוטנציאל שתמון פה, היכולות של איפה אני אגיע לכאן. הוא כמעט אומר שכל כך רע יכול רק להיות אחרי זה טוב, וזה מה שנמצא שם באותו סיפור. והרבה מדברים על הרבי עקיבא האופטימי וזה נקודת מבט של איך זה מגיע לרב ראם, זה אולי מקום לשים אותו היום על השולחן קצת, כן, גם בשמי ובבית שם בית הלל קצת זה עלה, הנטייה שקיימת המון בבית הוועד לקחת חכם שיש לו עמדה רוחנית באיזה סיפור, ואז לבוא ולהגיד שהעמדה הזאת נמצאת לאורך כל החשיבה שהוא יקיד לתכונת אופי או, תכונ, או דרך חשיבה שנמצאת בהרבה דברים. ואתה תשמע פה, הרב ראים דיבר על זה פה לפני שבועה, אני חושב, איך רבי עקיבא שהוא המצחק, אז רבי עקיבא גם בגלל זה בהלכה אומר פה כך ופה שם וכו'. היום הרב ראים עשה דבר כזה לבאי ורב, ומה הייתה הטענה שלו? שהעמדות של הבאי ורב בסוגיית סמיכת הבורות היא משקף את העמדות שלהם ביחס לייאוש שלו מדעת, כי יש פה תפיסת עולם. אישית אני לא ככה אוהב את צורת החשיבה. הרב ראים לא המציא אותה, זה מתודה שנמצאת כבר, אני פחות יודע עליה, כאל חכמים שלך לפני 100 שנה, במסגרת חכמי וולוז'ין, למשל, היה חכם אחד שאהב לעשות את זה, רבי רפאל שפירא, בעל התורת רפאל, שהיה חותנו של רבי חיים מבריסק. הוא היה חתנו של הנציני וולוז'ין וחותנו של רבי חיים מבריסק. והוא יש לו בספר שלו אז מלא, זה לשיטתו, זה לשיטתו, זה לשיטתו, כי רבי עקיבא כזה, אז לכן הוא אומר 800 דברים כאלה, ובית שם הבאתי לב, אני חוזר הרב זווין שהבאנו, זה דבר מאוד דומה. הבכוח, הבפועל, וכמעט המשפטים של אברהם היום. מי שהעלה התנגדות מאוד עזה לצורת החשובות, זה רבי חיים מבריסק. שטען שצריך להעביר את מרכז הכובד מהאומר למרכז הכובד להעביר לממרה, וצריך לבדוק באופן פנימי את התוכן של הדברים שנאמרו ולראות האם הם קשורים אחד בשני, ולא הכרח שנקודה רוחנית של אדם מסוים מחייבת עוד כמה דברים. אתן לכם דוגמה מהשיעור היום. רב ראם טען ששתת הבאי ורבה בבורות לאה בשיטתם ביור שלא מדעת ובעת זומם. עכשיו להלכה בעת זומם ביור שלא מדעת איך פוסקים?
כאביי.
כאביי, זה שניים מהיל כגם. איך פוסקים בבורות? לפי רוב הדעות? כרבה, רגע. אז לפי התורה של הרב ראם, אם אנחנו פסקנו כאביי ורבה שם, כאביי, את צריך לפסוק גם פה כאביי.
לא, אבל לא מדבר על הפסיקה. המחשבה
שלה... הפסיקה לא יודעת ללמוד, כן? לפחות הפסיקה לא חושבת כמו, נכון?
זה לא, הנה חינמי, נו, יש דוגמות מצוינות לזה. הלכה גירה והלכה
כשמואל,
יש הרבה דוגמות.
אבל אני רוצה לשאול אותך, עכשיו לפסיקה, אני אשאל אותך, איך אתה מסביר את זה שהרב ראם שכנע אותך שהבאי ורבה פה קשורים לבית זומם, ושם פסקתי כמו הבאי, פה אני פסק כמו רבה. איך אתה מסביר את זה עצמך?
מה זה קשור? שהרב מסתכל על הסוגיה בצורה מלמעלה, זאת אומרת, מסתכל מה השיטה של כל אחד, זה לא נגזרת להלכה. ההסתכלות שלו לא הסתכלות
שלו. למה ההלכה לא מתחשבת ב... אני רוצה שתבין מה אתה אומר. אתה בעצם אומר כי ההלכה לא יודעת ללמוד.
יש לי שאלה, אם אני יודע את השיטה של רשי, זה אומר שאני אפסוק כמוהו?
יש לי שאלה, אתה מצפה משיטתיות ולחידות פנימית אביי לאורך כל הדרך ורבא לאורך כל הדרך? למה אתה לא מצפה את זה מפוסקי הלכה? למה?
כי פוסקי הלכה...
אותו מי שוויתר על שיעור הלכה ושלום בשיעור הזה, כן. מה הסיבה שאתה מוותר על זה? תסביר לי.
כי אולי פוסקי הלכה הם... לחשוט להם אג'נדה מחשוט, כאילו כן, אבל אולי לא.
אז אם להם לא אג'נדה
בעדו, לא. לא, אביי ורבא לדעתך לא היה פוסקי הלכה במקרים האלו?
הם היו. אבל איך שהם מובאים בגמרא זה כגישות, לא יודע איך להגיד. לא מבין מה אתה אומר, אבל אני... אני כאילו לא...
אני פשוט מחזר שאלה ששמעתי פעם הרב בלומן צפייק, שהוא עולה הרב בארציון. כן, הרב בלומן צפייק, רק אני אספר. שמעתי ממנו פשוט שאלה דומה, כשהוא היה הרב בארציון, הוא פעם תפס אותי. גם אז הוא כבר היה עם נקודת ביקורת על מה שקורה שם. שבין היתר מעמלים חקירה, ואז מוצאים כל המחלוקות בסוגיה, וטוענים שכל המחלוקות חולקות בחקירה הזאת. ואז הוא אומר לי, אחרי ששמעתי את השיעורים האלה, אני הולך לשולחן ארוך ומה אני מגלה, שבחלק מהמחלוקות האלה פסקו כמו צד אחד, שתלינו אותו בצד א' של החקירה, ובחלק פוסקים כמו הצד השני. ואז הוא אומר, מה המשמעות של הפער בין הפסיקה של השולחן ארוך לבין השיעור הלמדני שטען שהכל חולק באותה מחלוקת?
זה כל יגיד הרב ראים, כן.
זה כזה אותה שאלה.
יש עולם שהוא למדני ומנותק מעולם הלכה, אבל זה כאילו, השאלה לדעתי השאלה שלך לא נכונה, נגיד, אני אעמיד את זה בצורה אחרת, נגיד שיש מחלוקות בתפיסות עולם, אני שמרן וגדעון לא שמרן, כן? זה יכול להיות שבדיון על הומוסקסואלים אתה תגיד וואלה אתה צודק, ובדיון על תורה ומדע אתה תגיד גדעון צודק. מה זה קשור? זאת אומרת, גם אם יש שיטה שמרנית ולגדעון לא שיטה שמרנית, זה לא
מחייב שאתה תגיד... מצוין, שואלת מה אתה אומר, צריך במקום לשאול מי אמר, מה צריך לבדוק?
מה נאמר?
מה נאמר? כל דבר על הגופו, זה בעצם מה שאתה אומר. גם זה גם מה שאני אומר.
לא, זה לא מה נאמר מה הוא אומר באותו מקום. אלא זה מה המסגרת של הדבר.
אני אשאל אותך שאלה
אחרת.
אתה מכיר את מבחן הטעימה? אתה מכיר את מבחן הטעימה? שיש ויכוח מה יותר טעים, פפסי או קולה? אז מה עושים לך? אומרים לך, אני אתן לך לטעום פפסי וטעום קולה, ולא נגיד לך מה מה, ובוא נראה אם תדע מה ההבדל. כן? שאתה יודע מה עושים הרבה פעמים מבחני הטעימה האלה? אספר לך, נדעים לך אותו דבר. פעמיים, ובדרך כלל מה קורה לאלה שעושים את המבחן הטעימה?
אומרים קולה.
הם אומרים שיש הבדל בין אחד מהם לשני, למרות שהבדל אותו דבר. אין כל מישהו שעשו לו את זה. זה היה מחלוקת במשפחה אצלנו, זה לפני 40 שנה מחלוקת. הם היו יותר טעים, השמנת, אז אוכלו עוד שמנת, הם יודעים שזה לא בריא, 15% שומן. האם השמנת הזאת יותר טעימה או זאת, עשו מבחן, נתנו לו שני שמנת מאותו גביע, ואותו אדם שעשו את המבחן אמר שיותר טעים אחד מהשני. מה שאני מנסה להגיד לך הוא, בוא נשאל מה היה קורה אם הייתי מביא לך את, זה מה שרב חיים דרש, בסדר? אני אביא לך את עד זומם, אני אביא לך את ייאוש שלא מדעת ואת בורות, בלי להגיד לך מי אמר מה, פשוט אני אביא לך את הנושאים ושואל אותך האם אתה מוצא קשר בין הנושאים. מה היה קורה לך? היית מוצא קשר או לא היית מוצא קשר? עכשיו, אם היית מצליח למצוא קשר, אז אני הולך על זה, ואפילו אני שמח שמתברר שהבעיה באמת משורשר, פילי פלואים. אבל אם אתה לא היית מוצא קשר לולי ידיעת השמות, אז אתה עושה כמו מבחן התאימה, אתה עושה הפוך. בגלל שאתה רואה שזה הבעיה, לכן אתה מחפש את הקשר. כאילו... מה שאני מנסה להגיד לך, או שאם הקשר היה אימננטי, אני לא מאמין שאכן היה יוצא הפערים האלה בין ההלכה לבין הקו הרוחני. זה יוצא יותר, מה שאני מציע לבדוק. הוא יוצא יותר בגלל שאתה מתחיל בשם. אתה ראית, אני אשאל ככה, אם הייתי בא אליך ואומר לך, יש מחלוקת בבורות, שתמצא לי עוד נושאים בשס שדומים לבורות מבחינת, אני לא יודע מה היית רץ לעת זומן. בטח פרויקט השוט לחיים לא היה מוצא אותו. אבל פרויקט השוט כן היה מוצא את עת זומן בגלל שהוא היית מכניס הבאי ורבה. זו שאלה מהותית, כאילו, שאני לא אומר שזה רע בעיניי אם תמצא קשרים בין דברים שונים שאותו חכם אומר, רק קצת להיזהר מזה, זה נראה לי מוגזם מדי, כן? כלומר,
אני תשובה בריסקר איתם,
בסדר, אני בנקודה הזאת מזדהה איתם, מה אני אגיד לך? כי זה נראה לי מלאכותי, אני אגיד לך ככה, המחלוקות שלי עם בריסק היום, אם לא על החשיבות של שיטת הבנה ועל הכללים של, יותר איזה צד לנסות להבין? אבל זה, כי בעיניי, זה בדיוק המעבר מהבנה לפלפול. זה פלפול כשהוא לא יוצא מתוך הדברים עצמם. ובכל מקרה, איך הגענו מכל זה, מרבי עקיבא לכל זה, אני חוזר, כן, לשאלה שלך, יואב, כן? כבר הגענו ל... הרב ראים את הביקורת הזאת שלי, זה לא חדש, כן? כאילו, אני לא אומר דבר שהוא לא מכיר. בסדר? כלומר, הוא עוד קטן, הרב בן יוסי את זה יותר ממנו. בסדר? כאילו, הרבה יותר. כי זה פילוסופיות שלמות, אני מפחד, הגענו לכל זה דרך הדמות של רבי עקיבא, כלומר, אם אתה עכשיו לוקח את רבי עקיבא, ויש לו תפיסת עולם, דרך זה כל מה שהוא אומר, או... רגע, זה עלה מהרבי עקיבא שהזכרת, כי דרך שם אוהבים להגיד מה תפיסת העולם של רבי עקיבא, כן? שהוא רואה דברים רחוק, לא רואה דברים קרוב, ולכן בהלכה, אז... יש בו בבית הבד, ראשי הישיבה מדברים ככה, שיתפתי שאישית, אני נזהר מהדברים האלה. זה בכל מקרה, מבחינת רבי עקיבא, אני סוגר, כלומר, בצד זה שהוא החכם הכי גדול בתורה שבעל פה, הוא גם החכם בצורה הכי ברורה, שלא בתחום התורה, מלמד על מגבלות החוכמה. בסדר? אני חושב שזה לא פחות חשוב לדעת הלקח הזה. שיש מגבלה לחוכמה, לכם אני אומר, אני לא יודע מי מכם ירצה להיות רב או ייכנס לזה, אבל אל תורידו אף פעם את האחריות שלכם על החיים שלכם ועל ההחלטות שלכם. כלומר, כמה שיכול להיות רב גדול ואדמור ומישהו שמנחה אתכם, בסופו של דבר, תמיד לדעת שזה החיים שלכם, וזה החלטות שלכם, והאחריות שלכם. והייתי כמעט אומר שגם היחידים שיכולים באמת לדעת מה טוב לכם זה אתם. ואישית, אני חוזר עוד פעם רק לעצמי, אתם יודעים שבאים להתייעץ איתי, אני אף פעם לא מחליט בשבילם. אני גם בעיקר חושב שהתפקיד שלי הוא לעזור להם, להסביר לעצמם מה הספק. והרבה פעמים כשמחדדים ספק, בסוף האדם יודע איזה אופציה רוצה לבחור. כי הרבה פעמים אדם בא, הוא לא הגדיר לעצמו מספיק חד מה עומד על פרק בשני הצדדים. ככה אני רואה, כשלא להגיד לאנשים מה לעשות. כשאני שומע רבנים שאומרים לאנשים, תתחתן עם זאת ואת תתחתן עם זאת, אז אני מקבל פריחה. ואני לא מבין איך רב לוקח על עצמו את האחריות על החיים של אנשים אחרים. איך הוא יודע באמת מה טוב לאנשים אחרים. לא יודע, זה נשמע לי מופרך. מצד שני, אני אומר לכם גם הפוך, שזה גם פונקציה של מי הקהילה. כי יש אנשים שרוצים שהרב יגיד להם מה לעשות.
דעתו.
מה? סליחה?
דעתיר.
כן, יש אנשים שרוצים את זה. כמו אני, יש אנשים שלא רוצים שהרב יגיד לו, תחליט אתה בסופו של דבר. הוא רוצה שמישהו יגיד לו, וגם יגיד יותר מזה. זה מתאים גם למבנה הנפש שלו, כי בסופו של דבר, אם הרב יגיד לו, תתחתן עם פלוינית, הוא יהיה שמח עם פלוינית. למה הוא יהיה שמח עם פלוינית?
כי הרב
אמר לו, כן, כאילו... אז זה גם בסופו של דבר, אי אפשר להגיד שרבנים כאלה בעיניי לא בסדר. זה הכל פונקציה של מי הקהילה שלך, מי אתה עובד, מי אתה. אישית, אני גם במבנה הנפש שלי וגם עם האנשים שאני עובד איתם, אני מרגיש שאני עובד עם אנשים שהתפקיד שלי הוא לא יגיד להם מה לעשות. כך אני מרגיש. אם יש פה מישהו שכן רוצה שיגיד לו מה לעשות, יש רבנים אחרים בישיבה שיסמכו לעשות את זה במקומי. בסדר? יש כאלה שכן יגידו לו. בסדר, בכל מקרה, כאילו, אני מהדמות של רבי עקיבא, לוקח את החוכמה העצומה שלו, ובאמת הזדהות עמוקה מאוד עם הדמות, לדבר עליו בעולם המדרש, יחד עם שהוא תמרור גדול, שהוא בא ואומר, במיוחד לרבנים וגם לבלבטים, הוא בא ואומר, חבר'ה, אנחנו חכמים בתורה, אנחנו אולי גם מבינים בעוד דברים, אבל לאט לאט. בסדר, שזה מעביר אותנו, שרוצה להעיר בהקשר הזה, למעבר לגליל, שזה המעבר לירושה. כולם מכירים את הגמרא בסנהדרין, רבי יהודה בן בבא?
לא.
לא. אז בואו נקריא אותו, בסדר, רק נפתח אותו קודם. שזה מאוד דומה לדברים שדיברנו על רבי יוחנן בן זכאי. כאילו, הגמרא כאילו, בדומה לסיפורי המייסדים שתיארתי לכם, כאילו שבמעברים של משברים צריכים לתאר איך מצליחים שהמשבר או החורבן לא ימיתו חורבן התורה שבעל פה. אז זה סיפור כזה שמופיע בבבלי, הייתי קורא לזה סיפור היסוד של אושה. שם הגמרא אומרת בסנהדרין י"ד עמוד א', פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל, שכל הסומך ייהרג וכל הנסמך ייהרג, ועיר שסומכים בה תחרב ותחומים שסומכים בהם יעקור. זה דרך יפה להגיד שמרד בר כוכבא, שנראה את השמות פה, זה, כל השמות פה זה דור אושה, שמרד בר כוכבא היה צריך להעמיד חורבן גם על תורה שבעל פה. או אם יבנה ידע לשקם בעקבות חורבן הבית, מרד בר כוכבא היה אמור להוליך אותנו לחורבן נוסף. וכאן לוקחים עוד פעם דמות מסוימת שיכולים לשים עליו את הזרקור ולהריד איך זה נעשה. כמה עשה יהודה בן בבא? הלך וישב לו בין שני ערים גדולים, בין שתי עיירות גדולות, בין שני תחומי שבת, בין אושה לשפרם. שהסיפור כבר מעביר אותנו לגליל, והוא מספר סיפור אחר לגמרי מרבי יוחנן בן זכאי. יוחנן בן זכאי יודע לצאת בזמן, יודע איך שהוא יסתדר עם השלטון. פה זה התחכמות שמתואר פה שלטון שמועמתים איתו. פשוט זה שמה כמו רבי ירמיה. מה בעצם ההתחכמות שלו? שאמרו שעיר שסומכים בה תחרב, אז הוא עשה את זה בין שני ערים. תחומים שסומכים הם יעקרו, אז מה הוא עשה? בין שתי תחומים. כמובן, מה יכלו הרשעים להגיד? גם זה וגם זה. וכי פה כאילו היה ברור שהם חכמים גמור. וכאילו הוא הציל תארים, אבל בעצם למה הוא לא מצא פתרון? הוא לא מוצא פתרון לכל הסומך יערב וכל הנסמך יערב, שזה דרך יפה להגיד לא יהיה המשך לתורה שבעל פה. וזה מסופר, ושמח שם חמישה זקנים ואלוהם, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע. הבבלי המוסיף, אף רבי נחמיה. שזה במילים פשוטו, זה דור אושה. שזה גדולי התנאים שכולם שמוכרים לנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אילאי, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע. כיוון שהכירו אויביהם בהם, אמר להם, בניי רוצו. אמרו לו, רבי, מה תהיה עליך? אמר להם, הריני מוטל לפניהם כאבד שאין לה הופכין. אמרו לו, זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות של ברזל ועשו כקברה. והוא דמות של חכם שבעצם עשר נפש כדי להעביר את זה על הלאושה. זה מעין סיפור מייסד של לאושה, הסיפור הזה. איך התגברו על החורבן של ארץ יהודה, על החורבן של יבנה.
כל החמישה הם בעצם תלמידי רבי עקיבא.
נכון, תלמידי רבי עקיבא שעוברים לגליל, והם מהווים בעצם את הדור, כמעט הייתי אומר, המרכזי של המשנה. תחשבו כמה מחלוקות הם מכירים על רבי יהודה ורבי שמעון שנמצאות לאורך המשניות, רבי מאיר כמה נמצא במשניות. כאילו זה השלד המרכזי של המשנה, שזה דור רושע. גם פה, גם אז הרב רב דיבר שבוע שעבר, סליחה. דווקא פה אהבתי את מה שהוא אמר. בסדר, אני עושה... כשזה טוב אני אוהב. כשדבר על רב יהודה ורב שמעון. שאפשר לראות שיש להם נקודות בבת שונות, כן? דרך הסיפור הבא בלי שבת. רב יהודה מה מסתכל? על התוצאה. לכן לפי רב יהודה דבר שאינו מתכוון מה הדין? אחר אברהם אמר. אסור. רבי שמעון לעומת זאת?
על הכוונה.
על הכוונה. ולכן לפי רבי שמעון דבר שאינו מתכוון?
בטוב.
זה נראה יפה, לא? אני מסביר לך למה זה יפה. כי הייתי מחבר את זה בלי לדעת השמות. בסדר? אני חוזר לקריטריון של קודם. כאן הטעימה. זה באמת מתחבר, כן? כאילו... בכל אופן, זו אותה שאלה, כלומר אני אגיד זה ככה, כשאתה לומד תורה, כשאתה לומד חכמים, איזה כלי להפעיל עליהם? להפעיל את הכלי שבו נאסוף כל מה שאמר רב יהודה ונראה משתת רב יהודה, ואם אתה לומד את התכנים. בעצם זה מחלוקת עמוקה. בכל מקרה, זה דורושה, שכשעוברים לגליל גם עושים מעבר אחר קצת, צריך קצת, אני לא מספיק חד על זה, אבל אני אגיד, ההתרשמות היא שחלק מהם גרים בכל מיני עיירות קטנות כאלה יהודיות, אבל חלק מסוים מהם עוברים לגור במרכזי ערים שיש בהם גם יותר נוכרים. כלומר, אם אני מבין נכון, את משמעות המעבר לגליל, הוא לא רק מעבר גיאוגרפי, אלא הוא מעבר של סביבה שפועלים בתוכה. ארץ יהודה מאופייה יותר הייתה בעלת אופי יהודי, כלומר הם חיו פחות בערים מעורבות, ומאז שעוברים לגליל, אז נדבר על הערים הגדולות שם, זה ציפורי, שזאת עיר מובקת, שהיא עיר נוכרית, שיש בה גם יישוב יהודי, ובעצם זה יותר מפגש גם עם התרבות מסביב, זה סוג אחר של מפגש. לפי שנתיים עשינו שם את הימים המכונים, ימי עבודת השם, שזה הטיול השנתי שלנו, עשינו את זה לשם, והרב בני הדריך את רוב, כמובן את רוב הטיול, אבל כשהוא הדריך בחצר כנרת, הרגשתי שהוא אחד מהחלוצים ככה, וכשהוא היה איתנו בשייך הבריק, הרגשתי שהוא כמו אלכסנדר זייד, וכשהוא היה בבית כברות של החסידים, תלמידי הבשט בטבריה, הוא היה אחד מהם, ומה הוא השאיר לי להדריך? בתור העירוני היחיד בישיבה, הוא השאיר להדריך את ציפורי. כי אני כנראה אחד מהם, כן. בציפורי יש תיאטרון, יש בית מרחץ, יש שוק נורמלי. זה מקום לגור, לא? יש מה לעשות שם, אפשר לחיות שם, כן. בכל מקרה, זה... אבל זה ציפורי, טבריה גם כזאת. כלומר, טבריה זה לא רק איזה... טבריה זאת עיר רומית, רצינית. כלומר, המעבר הזה הוא מעבר בעצם לאזור שהוא יותר מעורב, נקרא לזה. דור רושע הוא ביסודו של דבר הוא דור אחד, מה שלוקח אותנו בעצם לדור האחרון של התנאים, וזה דורו של רבי יהודה הנשיא, רבי, שרבי עצמו מבחינה מדינית, דיברנו קודם על רבי עקיבא על רקע מרד בר כוכבא, אז רבי דווקא חי בתקופה שגם חכמים מדברים על כך וגם המחקר ההיסטורי יודע לזהות את הדמויות, חי דווקא על רקע של קיסרים שהם יותר ידידותיים, זו תקופה שרגיעה, ופה מגיע אחד אולי פרדוקסים, הייתי אומר, שמתרחשים בעולם בכלל של העריכה, שהוא פרדוקס בכלל בהיסטוריה האינטלקטואלית. התקופות של הפריחה שבאות אחרי תקופות קשות, הן דווקא מדרבנות לאיסוף, שבמובן מסוים, מה הוא עושה? הוא עוצר את היצירה. אם אני מסתכל בעצם על המשמעות של רבי כורך המשנה, ביסוד של דבר זו פעולה פחות יצירתית מאשר העולם של הדרשנים התנאים שהם מנסחים את ההלכות ויוצרים אותם. כמו דווקא רבי עקיבא בדור הקשה של יבנה, שהוא בין שני חורבנות, הוא בין חורבן בית שני לחורבן של מרד בר כוכבא, שם יש את התקופת השיא ביצירה. הרבה פעמים אחרי חורבן מגיעה התחושה שדברים פה המון, זה הולך לאיבוד, כן, וצריך לשמר, ומתי רבי דווקא משמר? דווקא בתקופה שזה רגוע, אבל הוא מנצל את תקופת הרגיעה כדי לבצע פעולה של שימור. רגע, התקופה של רבי היא תקופה שחזר מתארים תורה גדולה במקום אחד, וכאן מגיעים לראשונה לתורה שבעל פה, שהוא בקורפוס ארוך, מסודר, שהמשמעות של האיסוף של הקורפוס הזה הוא שינוי מוחלט מכאן ואילך בדרכי מסירת תורה שבעל פה, ולכן נכון לעצור כאן ברבי באמת תקופה. כי עד ימיו של רבי, אם נשאל איך החכמים עשו את זה בעל פה, איך הם לימדו אותה, די מסתבר שלפחות עד דורו של רבי עקיבא, כל אחד עשה את זה בלי סדר ברור. אני לא, לא יודע לתאר, אם היה, היום בוא נלמד הלכות שבת, מחר הלכות זה, אבל לא היה איזה משהו מוסכם או על בתי המדרש השונים, או איזה בסיס משותף. יכול להיות, אנחנו לא כל כך יודעים, כלומר האם היה מבנה, סדר, ארגון. מה שקורה בעקבות עריכת המשנה זה שיוצרים לתורה שבעל פה טקסט קנוני, סמכותי, שהוא זה שמכיל בתוכו את היסודות של התורה שבעל פה, ומכאן ואילך מתרחשים, הייתי אומר, שני מהלכים דרמטיים. מהלך אחד הוא שכולם לומדים או אמורים ללמוד מאותו טקסט בסיסי, כמו מאחדים את כל בתי המדרש. אם אני לומד בבוטניאל ואתה לומד ב, נגיד בשווה חברון, כולם אמורים לפתוח את אותה, את אותה משנה. זה באמת בולט שעוברים בעיקר לתנועת הפיצול האמוראית, כי גם בבבל וגם בארץ ישראל יושבים שם מרכזים שונים של המוראים, ומה שהם כולם עושים, נקודת המוצא של כולם היא לימוד משנתו של, של רבי. כלומר, יוקחים פה חכמים מארצות שונות, ממקומות שונים, ונותנים לכולם נקודת מוצא אחידה ללימוד. כן, בבקשה.
אני חושב שבבבל היה להם מסורות עניות שלא היו כולות משנתו רבי.
כמו פה אתה בעצם מעלה שאלה, ובעקבות יצירת הקנון של התנאים, מה מקום המסורות שלא כלולות בתוך הקנון? זה בעצם השאלה, כן? מה מקומם? הרי הסתובבו כל מיני מסורות כאלה, כל מיני ברייתות מיניהם, שאלה נכונה, מה מקומם? עדיין, אם אני אשאל את עצמי שרוצים ללמוד הלכות שבת בבבל, איך לומדים אותה? התשובה היא משנה שבת. רוצים ללמוד קודשים, איך לומדים? מתוך המשניות של, של קודשים. במובן הזה עריכת המשנה הוא מהלך דרמטי בזה שהוא יוצר האחדה של כל בתי המדרש מצד אחד, מצד שני הוא יוצר גם סדר ומבנה קבועים, הוא מקבץ לבמה אחת את התורה שבעל פה, והוא גם עושה דבר נוסף שהוא דרמטי לא פחות. מכאן ואילך הוא מוציא החוצה, הוא בעצם משנה את דרכי הלימוד, במובן שמעכשיו כשהמוראים ירצו ללמוד הם כבר לא ימסורו מסורות, אלא כאמור הם לומדים את המשנה. במובן הזה יש פה העברת הילוך מאוד רצינית לתורה שבעל פה, שינוי מוחלט של דרכי הלמידה. זה בעיקר מה שהופך אדם איתנו למורה, שהתנאים הם השייכים למוסרי המסורת, ובמה עסוקים המוראים? בללמוד את דברי התנאים, בללמוד את המשנה. מהלך דומה יקרה עם חתימת התלמוד. מה שהופך אותך לאמורה זה שאתה שלח לבתי המדרש שלומדים את דברי התנאים, אחרי שדברי המוראים נאספים בחיבור אתה תהפוך לסבורה או גאון, בעיקר גאון, שמה תעשה? תלמד את דברי המורה. במובן הזה כשרבי חותם את המשניות אז הוא באמת מסיים תקופה, החיתום הספרותי חותם, הוא זה שחותם את התקופה. המשמעות של זה, אני אסביר קצת יותר, הוא לפרדוקס גדול מאוד שהכסף משנה שאל עליו, ברוכות ממרים. כשאני לכאורה בא ושואל על עקרון איסור המחלוקת של דורות מאוחרים על דורות קדומים, בוא ניקח למשל הרעיון לקוח מקובל שהמורים לא חולקים על תנאים. מי שלא יודע את זה לא יכול ללמוד גמרא, כי זה אחד מעקרונות העל של הגמרא. תקחו את סוגיית חרדל אותם, רבא לא יכול לחלוק על המשנה, זאת ההנחה, אחרת אין סוגיית חרדל. כן, מה הבעיה? כן, ויתר הלך, אבל זה הסתבך כי לא רוצים שרבא יחלוק על המשנה. עכשיו, כשאני בא ושאל מאיפה בא העיקרון הזה, מאיפה זה מגיע שהמוראים לא חולקים על תנאים? אז לכאורה הוא מגיע מאחד מעקרונות של המסורת, שהוא עקרון הקדמות, אבל העיקרון הזה לכאורה העיקרון לא מספק, מסיבה פשוטה, כי מותר לתנא המאוחר לחלוק על תנא קדום, למרות שפער הזמנים ביניהם הרבה יותר מצומצם מאשר אולי הפער האפשרי בין המורה דור שני לתנא דור שישי. בוא נביא, מותר לרבי יהודה ורבי שמעון לחלוק על בית שמאי ובית הלל, או לחלוק על שמאי והלל? כן, לכאורה כן. מצד שני, מותר לרבי יהודה לחלוק על רבי יהודה? לא. ולכאורה עיקרון הקדימות הוא לא מספיק, אז איך הוא נבנה? אני חושב שהתשובה שפרוש אותי מאוד סיפקה, שכתב על זה בהרחבה פרופסור הבלין, יש לו מאמר יפהפה על החתימה הספרותית, שצריך להגיד באופן כללי שמה שגורם להיתר של תנא מאוחר לחוק על תנא קדום זה קשור לדברים שדיברתי קודם, מהתור לאוכל. כי אני רואה את כל התנאים, למרות שהם כרונולוגית חיים אחד אחרי השני, אני רואה את כולם כמשתייכים לתקופה אחת. הם בעצם מדברים אחד עם השני. ואני רואה את כל האמוראים, לכן רב אשי יכול לחלוק על רב, למרות שיש ביניהם פער של מעל 200 שנה, הוא יכול לחלוק עליו, משום שאני רואה אותם כאמוראים משתייכים לתקופה אחת. וכשאני בא לקבוע את העקרונות של המחלוקת, אני אכן מקבל את עקרון הקדימות והמאוחר, אני רק קובע שכל מי שמשתייך לאותה תקופה, אני עכשיו מבחינתנו כמדבר באותו פרק זמן, למרות שכרונולוגית הוא יכול להיות מאוחר לו בזמן, ובפיזית לא מדברים אחד עם השני. ומה שחותך את התקופות, מה שהופך אותם שהם משתייכים לאותה תקופה, זה ההשתייכות שלהם לאותה מסגרת ספרותית. זה ההשתייכות שלהם לאותה שפה של לימוד. והמשנה היא זאת שמכילה בתוכה את כל דורות התנאים, ולכן כל התנאים במשנה מדברים אחד עם השני, גם אלה שחיו אחד אחרי השני. לעומת זאת, המשמעות של חיתום המשנה הוא שמעכשיו האמוראים הם לא חלק מהדיון הזה, אלא הם מחוץ עליו. ולכן האמוראים לא חולקים על הדיון התנאי. בדומה לכך, יקרא לאמוראים. כל מי ששייך לתקופה הזאת, שלומדים את המשניות ושייכים לשיח המשותף הזה, גם אם הוא חי 100 שנה אחרי אחד שקדם לו, מבחינתנו נחשבים כמדברים סביב אותו שולחן עגול. כשנחתום את הגמרא ונהיה חוץ עליה, אז אתה תהיה מחוץ לדיון, אז יאסור עליך לחלוק. אז זה בגדול המשמעות של החתימה של המשנה. זאת אומרת, החתימה הספרותית היא זאת שחותמת את תקופות. ספציפית סביב חיתום תקופת התנאים, אנחנו נמצאים גם בפני מהלך דרמטי, שבתקופת התנאים אין לנו מספיק ידע שהוא היה קיים, וזה הצמיחה של מרכז תורני אלטרנטיבי מחוץ לארץ ישראל, וזה בבל. מה היה בבבל בתקופת המשנה? אין לנו מספיק ידע פשוט. יש לנו כל מיני הבלחות, כמו הלל שעולה לארץ, ונתן הבבלי שאוהבים לדבר עליו, מעט מאוד מקורות אחרים, ובעצם לא יודעים. יהודי בבל, כבר אני אספר לכם, כשהם יספרו את הסיפור, הם יגידו, זה תמיד היה אצלנו, מהחרש במסגר עד ימינו אנו, כמו התורה שבעל פה נמצאת. אבל לפחות מבחינת תורה שבעל פה, הסיפור קצת אחר. זה בזמן המשנה בארץ ישראל, בזמן המוראים זה מתפתח לכדי שני מרכזים. וזה ברור מצד אחד, שזה לא צמח יש מאין, זה לא פתאום בשנת 219, שזו השנה שלפי האיגרת רב שריר הרב יורד לבבל, זה לא שפתאום זה מתחיל. ברור שהיו יהודים בבל לאורך כל תקופת בית שני. ברור שכנראה היה שם משהו. מצד שני, אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. לכן מבחינתי הם לא קיימים. כי אין לי מה לומר עליהם, לא כי הם לא היו. ודבר שני, גם ברור שכשהתקפה המוראית מתחילה בבבל, שאיזה משנה הם שמים במרכז? את משנת ארץ ישראל, זה גם דבר ברור. וכל מי שפותח תלמוד בבלי יודע שהמוראי בבל עודים לשנת ארץ ישראל. מבחינה הזאת, הסרטוט של החוליות הם שתקופת התנאים היא בארץ ישראל, והמעבר לאמוראים כאמור כולל לא רק חיתום ספרותי, אלא הייתי גם אומר, החיתום הספרותי גם הוא קשור כנראה במעבר גיאוגרפי, כי אפשר להעביר חיבור ממקום למקום, יותר קשה להעביר ממקום למקום חכמים או מסורות אוראליות. כלומר, כשרב יורד לבבל, רב מתואר כמי שמביא את משנת רבי לבבל, וכאן ואילך בבבל אותם בתי מדרש גדולים שאפשר לראות בבירור שיש רב הוא שחקן חוץ. כלומר, רב הוא ארץ ישראלי שורד לבבל, ולעומת זאת יש כוחות פנימיים בבליים שפוגשים את משנת ארץ ישראל, והם הופכים גדולי החכמים, שבעיקר בדורו של רב זה שמואל. שמואל הוא בבלי במוצאו, ורב הוא ארץ ישראלי, אבל זה קשור בחיתום המשנה. כלומר, המעבר תקופת המוראים כולל בתוכו שינוי דרמטי, שיש פה ארצות אחרות, יש פה שני מרכזים, הם מרכזים שכנראה יחיו בשלום אחד עם השני, אבל בכל זאת יש פה מעבר לשני מרכזים, כן, בבקשה.
זה נכון, שמעתי פעם שלבבל היה מסורות תנאיות עוד קודם חיתום המשנה, מסורות שתלמידי רבי שמואל ירדו לבבל עוד לפני ש... בכתב במשנה. ואז כשהרב מגיע להם עם מסורות ארץ ישראליות, אז הם רוצים לתאם בין השניים ומחכים
בזה. כן. גם אני שמעתי על זה, אבל גם שמעתי שכנראה אנחנו מבוסס. כלומר, כמו שאני יודע היום, זה... אני אגיד ככה, פעם בספרי ההיסטוריה האמינו שהם צריכים למלא את כל החורים של מה שאין להם ידע. ולכן תוכלו לקרוא ספרים שנכתבו לפני 100 שנה, מעניין אתכם כל דברים כאלה. הם יודעים לספר הכל. היום פחות או יותר אומרים, מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע, תגיד אני יודע. כלומר, יש איזה מקור, רבי ישמעאל, שקשור בדרום, וכל מיני... לא, לא, לפי מה שאני שמעתי, לא, לא, זה לא דברים מאוד מאוד ברורים. מי שמתעניין בנושא הזה, יגיד לך איפה לקרוא, בסדר? ישעיהו גפני, יש לו ספר יהודי בבל בתקופת התלמוד, הפרק הראשון שם הוא מסכם את כל מה שעולה מהמחקר ומהמקורות, על מאה בבבל לפני תקופת התלמוד. אני שמעתי את הקורס ממנו, לפני שהספר יצא. לפי מה שאני זוכר, המסקנה היא שאי אפשר לדעת, ובואו נחזיק טובה לקודמים שידעו, כי עכשיו יש לי פרק של 40 עמודים להגיד שהם טועים. זה פחות או יותר... אבל בסופו של דבר, לפי מה שאני יודע, לא יודעים. כלומר, העובדה היא שלומדים בבבלת משנת רבי. מה כן? פה יש תופעה שמדבר עליה כשלמד על המשנה. זה במצאת השם עוד כמה שיעורים. יש תופעה שבבבל מחזיקים משנה קצת אחרת במשנה ארץ ישראלית. זה ממש תופעה שנקראת משנת בבל ומשנת ארץ ישראל. אבל זה לא בהכרח כי החזיקו משנה קדומה יותר תרום רבי, אלא לפחות היום ההנחה הרווחת היא שזה פרי כמה גורמים אפשריים. גורם אחד הוא שהפרשנות בבבל משפיעה על נוסח המשנה. חוזר למה שהציג קודם לביתר. כלומר, נדבר על זה, כשמד על המשנה, אם המשנה הוא ספר כפור, שהתפקיד הוא לשמר אותו, או המשנה הוא הקנון של תורה שבעל פה, ולכן הכרח שהוא תמיד יהיה מעודכן, שהוא ישקף את המסורת כפי שהם מבינים אותה עכשיו. כן, אני מאוד מתחבר לתפיסה הזאת, שלפי מיטב הבנתי, זה גם דרך המלך להבין את החיסור עם החסה והכי קטני. המשנה כספר חי ונושם, הוא לא קופה על השמרים, אלא הוא ממשיך לקלוט את האמת של תורה שבעל פה, כפי שהוא מתפרש, כפי שמובן על ידי המוראים, ולכן הספר עובר כל הזמן תנועות של עדכון. זה מעין תוכנת אנטיווירוס כזאת שיש לה עדכונים כל הזמן. שמודיעים לך גם שזה קורה בהצלחה. כנגד זה, דע לך שיש גם דוגמאות, זה פתוח פה לפניי, הבאתי את זה היום, שהצביע למשל פה ליאורה אליאס והדוקטורט שלה על מלחמת הדרש בפרשת נזיקין, שכשמשווים את נוסח משנה בבל וארץ ישראל לנוסח המשניות במלחמת הדרש, מגלים תופעה מדהימה שמלחמת הדרש יש לו נוסחות משנה שהן דווקא דומות לנוסח בבל. מה ש... מצביע על כך שצריך לחפש עוד כיוונים בהבנת התופעה שמשנת בבל ארץ ישראל, וכך למשל היא פה רואה בזה הוכחה חזקה לכיוון שכתב על זה דוד רוזנטל, וזה מחזיר אותי לכאן. עם דמותו של רבי המשנה נחתמת, אבל המשנה כנראה ממשיכה עדיין בדור שאחרי רבי לעבור עדיין עריכות אחרונות, ומה שהיא מציעה כאן הוא שהמשנה של רב שיורד לבבל זה דווקא המשנה במהדורה קדומה יותר, תרום העריכות של התלמידים, וכך משנת בבל כאילו יש בנוסח שהשתמר בחיבור תנאי. אבל צריך לשקול גם להבין שרבי עורך המשנה, וזה לא אומר שאין לו עורכי משנה, זה לא אומר שהתהליך העריכה שהוא לא ממשיך עוד לתקופות אחרות. מתי נגיע סופית לתקופת האמוראים שמישהו יחליט שהוא כבר לא עובד בתוך הספר הזה, שהספר הזה הוא ספר חתום, שבבל זה כנראה קורה מיד שהוא מגיע לבית ישראל, בגלל שהם יצאים באותו בית מדרש זה עוד ייקח קצת זמן.
רב תנאו פליק וגם רב בעצמו שרד בבל
הוא מחסב, כי רב הוא בדיוק דמות מעבר, מצד אחד הוא השתייך לבית מדרשו של רבי, אז הוא יכול להיות כמו תלמידי רבי להיות עדיין חלק מהמשנה, מצד שני הוא כבר מביא את זה לבבל, ובבבל התנועה נפסקת. כלומר בבבל המוראים לא מתוארים כממשיכים עדיין לעשות עריכות אחרונות למשנה, שיפוצים אחרונים. כמישהו פה הצביע?
כן, דווקא ליברמן מביא שם סיפור שבנו של רבי לא נותן לרבי לערוך את המשנה מחדש, אז דווקא זה מראה על חיתום מוחלט וסופי, קצת בניגוד למה שאתה אומר.
אתה יודע מה, כשנגיע למשנה נבדוק את עצמי עוד פעם, נסתכל עוד פעם בתיאורים, קורות, כלומר, לקראת השיעור פה לא קראתי עוד פעם מחדש את העדויות ואת המשנה. אתה יודע גם לרדת לדוגמאות קונקרטיות. בוא נראה, בוא נמצא חכמים של תלמידי רבי שמצאים בתוך המשניות, בוא נבדוק מה רבי עושה בתוך המשנה. אני משנה היא בכך דעת רבי, כלומר נגיע למשניות, נשאל את השאלות האלו. כל אופן, מבחינת תקופת התנאים אנחנו מגיעים פה לסוף שלה. כן, בבקשה.
רבי יצא יותר לשמר, הוא יותר גילו לחתום בתקופה כאילו מבחינה של מעכשיו, וכבר לא כאילו יכולים להתווכח עם הספר הזה כאילו...
רבי רצה ליצור קנון של תורה שבעל פה, ליצור לטקסט, ליצור לה סדר מובנה בנוסח קבוע, זה מה שרבי רצה. משהו שלא היה לפני כן, בוא נאמר בצורה הבאה, כשרבי יוצר את הטקסט קנון התורה שבעל פה, הוא משנה באופן דרמטי את מסירת תורה שבעל פה, לחלוטין. בסדר, זה עדיין לא אומר, פה אני גם נרחיב בזה בעזרת השם, וכן מאשרים אל המשנה, זה עדיין לא אומר שהוא הפך את התורה שבעל פה לדומה לתורה שבכתב, כי פה צריך להבחין הבחנה עמוקה בין השאלה האם רבי ערך את המשנה, ובין השאלה האם הוא כתב אותה. יש על זה ויכוח גדול מאוד במחקר, שהמילה האחרונה נאמרה על ידי יעקב זוסמן במאמר של 180 עמודים, במחקרי תלמוד ג', מי שרוצה לעיין, דבר על זה פה, האם המשנה נכתבה. אפשטיין, במבוא לנוסח המשנה, טוען שיש עדויות שכן, וזוסמן מתעקש באותו מאמר שכל תקופת האמוראים המשנה נלמדה על פה, היא לא נכתבה בשום מקום. שלדידינו כאן, רק אני אסביר, המשמעות של הוויכוח היא שאם המשנה נכתבה, אז בעצם הפער בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב באיזשהו מקום הצטמצם, אני לא רוצה להגיד נמחק, אבל כמעט נמחק, כן? לא נכנסנו למצב שאם אתה רוצה לדעת מה התורה אומרת, יש לך תורה שבכתב, עכשיו יש לך תורה שבעל פה. זאת אומרת, אם אני אומר שהתורה שבעל פה היא נערכה, כלומר, נקבע לה נוסח קבוע, נקבע לה סדר שמבנה, דרך שבה מוסרים אותה, אבל היא לא נכתבה, אלא היא שוננה על פה, ואמרו אותה על פה, זה אתה ניתן הקמד רבי פלוני. אנשים שידעו בעל פה משניות, אז יש בהחלט שינוי דרמטי לעומת התקופה התנאית הקודמת, שבה לא היה חופשי לגמרי, לבין זה שאני בא במהר סדר קבוע, ועדיין ההתעקשות לא לכתוב אותה. ככה זוסמה חושב. ההתעקשות למסור אותה על פה, המשיכה לשמר לאורך כל תקופת האמוראים את ההבדל בין המדיומים. שפה זה טקסט כתוב שאתה דורש אותו, ואילו את המשנה אתה עדיין מערב את החכמים, עדיין יש דינמיקה של אוראליות שקיימת לגביה, שהיא דינמיקה שונה לגמרי. כי מתי המשנה נכתבה לדעתו? רק אחרי תקופת האמוראים. בסדר? רק אנחנו נחתום את התנאים, בוא נגיד מה נעשה בפעם הבאה. אנחנו בפעם הבאה ניכנס לפי סוגות, נתחיל לעבוד עולם המדרש. שאני רוצה ללכת למדרש הקדום ביותר, שנדבר על מדרשים כבר בתוך התנך. יש איזה כמה דברים להתבונן, גם כמה דוגמאות נביא. בסדר, ככלל זה גם נוגע לשאלות של יחס בספר דברים לשאר התורה, זה נוגע ליחס בין חלקים שונים של התנך, מקום עשרת הדיברות, נדבר על מדרש עשרת הדיברות, דיבורים שב-30 שנה האחרונות קצת מגבירים את המודעות עליהם, שהמדרש מתחיל כבר בתוך עולם התנך עצמו, מדרש פנימי, מדרש פנימי קראי.
מדרש שמות, נראה לי, שאומרים ששם ואז.
כן, אז נדבר על זה, נתחיל בזה, אחרי זה נעבור למדרש הקדום, שזה הלל, נעבוד בעיקר על המידות של הלל, ואז נעבור למדרש המאוחר, נגמור לדבר על דרכי המדרש, אז נעבור לחיבורים של המדרש, שמדרשי הלכה קראים. בסדר?